איי, ויגש רב יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני ואל יחר אפך לעבדך כי חמוך כפרעו. מה היה פה? ויגש אליו יהודה. הרמ"ק רבנו משה קורדבירו זכותו תגן עלינו כותב שהאדם שבא להתפלל לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו לבקש ולהתפלל. הוא כותב וכן כשהולך לפני מלך או שר או שופט לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן בפי מילים נכונות, טובות, מתאימות שיוכל לדבר דברים ישרים ונבונים ושיתקבלו בלב השומעים. הזוהר כותב, גם אגב, יש שאלה בגמרא. גמרא אומרת, מי שחרב את המקדש, שערי תפילה ננעלו. ואפילו ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. שנאמר, אל דמעתי אל תחרש. שאלו המפרשים, אז אם שערי תפילה ננעלו, איך אנחנו מתפללים? אנחנו באים פלים שחרית, מנחה וערבית, ושערי תפילה נעולים. אלא הרמ"ק כתב תירוץ שלפני שיתפלל יבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח לו את שערי תפילה. אז איפה זה בתפילה? הרי אנחנו רוצים לדעת הלכה למעשה. הוא אומר, תיקון הפסוק, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אני צריך לבקש ולכוון בו. אתה הקדוש ברוך הוא, הדנות גמטרי ההיכל, תפתח לי את ההיכל שהתפילה תעלה. ואפילו שתפילה לא עולה מאז שנחרב את המקדש, אבל אתה רחמן, אב רחמן, ואתה אבא שלנו, והבטחת שלא תעזבנו ולא תתשנו. בבקשה ממך תפתח לנו שערי תפילה והתפילה תעלה. ואז הכל הולך למישרין. אבל מה כן? צריך להזכיר את האבות, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אומר אם כן, איפה יהודה פה לפני שבא להתפלל לבקש מיוסף, הוא התחיל לבקש בזכות האבות הקדושים. לכן אמר ויגש אליו, אליו א' זה אברהם, חכה רגע עם למד, י' זה יצחק, ו' ויעקב, ככה אנחנו אומרים, ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא. יעקב אמר, מה נורא המקום הזה? והלמד זה מרכבה שלמה, זה דוד המלך. כמו הלמד היא גדולה, באמצע כל האותיות, הגמרא אומרת, כמלך בגדוד. ככה היא, גם במשנה, במסכת אבות, מובא שהתורה נקנית ב-48 דברים. והכהונה 24, והמלכות 30. אז כיוון שהמלכות 30, למד, זה גם תהיה 30, לכן אמר אליו, אליו, יש לי פה מרכבה שלמה. והוא ביקש בזכות האבות, ואפילו שדוד עדיין לא נולד, אבל הוא ידע שיש במרכבה למעלה כנגד המלכות, אחד שהוא מלך, שהוא עתיד להיות מלך על ישראל, ובזכות ארבעתם ביקש מה שביקש. ואז ויגש אליו יהודה, ולימד אותנו איך אדם צריך לגשת לתפילה, להכין את עצמו ולהתחבר עם האבות והמרכבה ואז לעלות למעלה. כך אמר, כי חמוך כפרעו. מה קרה פה? אז מפרשים אומרים שיהודה איים על יוסף שלושה איומים, הכל ברמז. כמו שרש"י אמר, כפרעו, חשוב אתה כמו מלך. אחר כך הוא מביא מדרש, סופו ללקוט עליו כפרעה. איפה פרעה לקה? הוא לקח את שרה. מתי זה היה ליל פסח, והייתה אומרת למלאך, הח, הוא מכה. עוד רוב עלי, לא דרוב. עוד רוב על הרמלה, עוד רוב על הרזה, דרת בלח. עוד רוב על הטהרן, לא היה מכה. אז, כחמוך, כפרעו. אז אמר לו, תיזהר, אתה רוצה לקחת לי את בנימין, תדע, הוא יקבל מכות רציניות. אחר כך המשיך גם ואמר, שנו אב זקן, אבא שלי צדיק גדול, יעקב אבינו. הוא, אוי ואבוי, אם הוא יקלל אותו, מה יהיה לו? הוא אהבה עליו ועל הממלכה שלו. זה ההזהרה מספר 2. אחר כך הזהיר אותו הזהרה מספר 3. מה הוא אמר לו? אמר לו, כמו שהמדרש תנחומה מביא, אמר לו, תדע, היה לנו, יש לנו אחות, האחות הזאת שמה דינה, ותראה מה ניסו לעשות לה. ואז באו שני אחים שלי, אחד בגיל 12, אחד בגיל 13, איש את אחיו כתוב, ואיך כתוב שמה? ויבואו אחי דינה, ויקחו אחי דינה איש חרבו, איש זה בגיל 13, והשני היה לוי בן 12, והרגו 24,000 ביום אחד. נגד הנשיאה, נגד היועץ, היועשם קוראים לו. היועמש, היועשם, איך שתרצה תגיד. אז, ועשו מה שעשו, וכל העולם שתק. אז תיזהר, אנחנו יכולים, אני יכול, ככה הוא אמר לו במדרש תנחומה, אומר לו, אני יכול למלות כעת כל מצרים דם. אז הוא עונה לו, מאז אתם צבעים, שאתם צבעתם את הכותונת ואמרתם לאבא הקרנה. והמדרש אומר שהם התחילו לחשוד שזהו יוסף, כי ראו איך שהוא יודע הכל עליהם והוא מדבר. אז לכן אחרי זה אמר לו באוזני, אדוני, אני רוצה לדבר בני ובנק, בלי המליץ, בלי אף אחד באמצע, כולם יצאו מפה, אני אדבר איתך לבד ונסדר יחד את העניינים. יענו שיחות שלום. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בידו. עוד אמר, מה זה כי חמוך כפרעו? פירוש נוסף, רבנו משה אלשיך, עליו השלום, מפרש, אמר לו, אני יודע שאתה, גם הוא, גם פרעו, לא יכולים לעשות כלום. ממציאים חוקים, מבטלים אותם, מה שרוצים עושים, כן על זה הדרך. איך אמר, יש לנו פרקליטות בתוך הפרקליטות. בית המשפט ששופט את המשפט. מה לא איך? אמר לו, תראה, אומר השייך, אנחנו אומרים, במגילת איכה יש גם בסליחות, עבדים מה שלובנו, פורק אין מידם. מה פירוש עבדים משהו בנו? יש מלכים. אתה רואה, בכל המדינות בעולם, יש שם הנשיא וההוא, המלכנוע השני, וההוא המלכה מרחוב דאווינג 10, והראש הממשלה, ואני יודע מי, ויש. למה אתה קורא להם עבדים? אלא אומר, כתוב בפסוק, לב מלכים ושרים ביד השם, אל כל אשר יחפוץ יתנו. כלומר, כל מלך בעולם, אל תחשוב שהוא יכול להחליט לבד מה שהוא רוצה, הוא עושה. אין דבר כזה. זה נגזר מלמעלה, כי אחרת למה היינו מתפללים? עכשיו אם יש איזו גזרת מלכות, אתה רואה ישראל מתפללים, בטלים את הגזרה. כמו שהיה בזמן אחשוורוש. וכן על זה הדרך, לאורך כל ההיסטוריה וגם היום. איך זה? אלא, זה לא המלך. יש לו שר שלו של מעלה, מכה על ראשו ואומר לו, תגזור גזרה כזאת, תחליט החלטה כזאת. לכן הוא אמר, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. הבנת? אז זה, אני אמצא שהמלך הזה, אתה רואה אותו מלך, משתחווים לו, טוטוטום, השיירה המלכותית עוברת, סוגרים את הכבישים, דברים בטלים, זה העבד זה. העבד. הוא לא יכול להחליט בעצמו. מה שבשמיים מחליטים, ובא השר, מכה לו על הראש ואומר לו, תגיד כך, הוא אומר כך. לכן אומר על שייך, אנחנו בוכים בתיקון חצות, עבדים מה שלובנו. אלה המלכים האלה, השרים, אלה שמחליטים עלינו, הם עבדים, עבדים בידי השרים שלהם, מלכים שממונים עליהם. פורק אין מידם. לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו. אחר כך אומר לו, אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? כל המפרשים תמהים, עומדים משתוממים. בשום מקום לא ראינו למעלה פרשת מקץ, זה כל אורכה. לא ראינו מעולם שיוסף שואל אותם אם יש לכם אבא או יש לכם אח. מאיפה הוא אומר לו, פסוק שלם, אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אבא או אח? אז שוב אנחנו צריכים את רבי משה אלשיך, הוא הציל את המצב. אומר, גמרא אומרת, עליו השלום, שמואל היה חולם חלום בלילה. אם היה חלום טוב, היה אומר, אם היה חלום לא טוב, לא עליכם, אומר, חלומות, החלומות, שב ידברו. פותר אותו, גמרנו, זה חלום שקר, בטל אותו, בטל ומבוטל. ואם היה חלום יפה, טוב, היה אומר, בלשון שאלה, החלומות, שב ידברו, וכי החלומות סתם, אז החלומות שב ידברו, אז הוא אומר אותו דבר גם פה. אומר לו, אדוני, שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח, הוא מתקרא את זה בלשון שאלה. אתה לא שאלת, ואנחנו לבד, ואני אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן, אנחנו לא מסתירים ממך כלום. אז מה אתה רוצה כעת מבנימין? אתה לוקח אותו אצלך, ישבנה תחת זה, ואתם עלו לשלום אל אביכם. מה אתה עושה לנו כאן? אז יוצא שהוא אמר את זה בלשון שאלה. עוד בגמרא כתוב, אמרו לו, וכך ראשי גם בלי, מה אתה רוצה, אתה מחטא לחקור אותנו, כמה אחים אתם, כמה ילדים, מה איתכם, מה לא איתכם, וכי ביתך אנחנו מבקשים, או אחותינו אתה רוצה לקחת. מה נפקא מינה שאתה שואל שאלות? עכשיו למה אמר דווקא את ה... דוגמה הזאת. תגידים, יש לכם עוד דודים, יש לכם אחים, בנים של מי אתם, מה קוראים לאבא שלכם? וכן על זה הדרך, או דווקא ביתך או אחותינו, אלא יהודה אומר לו, אנחנו יודעים שאין לך בת. ויוסף, כתוב פסוק, יוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב. ומהם היו? אפרים ומנשה. אלה היו שני הבנים שלו. הבת אין לך, אז ביתך אנחנו מבקשים, לא ביקשנו לך בת, כי אין לך בת. ועוד, אחותינו אתה רוצה, הלא דינה לא רצתה לצאת מבית שכם, עד שהבטיח לה שיקח אותה שמעון, ואחר כך התחתנה עם איוב, כך מובא במדרש, מדרש בראשית רבה. איוב היה לקח אותה אישה, אז אם כן, אחותינו היא נשואה, יש לנו אחות אחת והיא נשואה. אז מה שייך, מה אתה רוצה מאיתנו? לכן הוא אומר לו את שתי הדוגמאות האלה. כך, ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן. מה זה ואני אומר לאדוני? אלא הוא אומר לו, תדע, האבא שלנו, אבא רחמן, וכל אבא מרחם על הילדים. ככה אנחנו אומרים ביום ראש השנה, לא כך? אם כעבדים, איננו לך נשאות, אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים. לא כתוב כרחם בן על אביו, שום מקום. אלא, והגמרא כך אומרת, הגמרא אומרת בסנהדרין, רחמי האב על הבן, ואין רחמי הבן על האב. בסנהדרין דף עין ב'. זאת אומרת, כך טבע העולם, שהאבא מרחם על הילדים. זה מפה יצא פתגם שהיו אומרים העולם, אבא אחד מפרנס 10 בנים, 10 בנים לא יודעים לפרנס אבא אחד. אז כך זה רחמי אב על האמת, ומדוע? מדוע זה? למה שלא יהיה הדדי? אם האבא מרחם על הבן, גם הבן צריך להיות שהוא ירחם על האבא. למה הוא לא מרחם על האבא? אלא אומרים בשם חכם רבי אברהם בן עזרא, שהוא תירץ שכל התכונות שיש לנו בעולם הן ירושה. יש אדם סקרן, יש אדם קמצן, יש אדם פזרן, כל אחד יש לו איזה טבע מסוים. זה כך וזה כך. מאיפה זה בא? מהאבא, מהאימא, מהגנים. תחפש בשושלת, מוכרח שיצא איזה אחד כזה, וזה יצא עליו. אז כל הטבעים שיש לנו, הם באים מאבות אבותינו. עכשיו, אבא מרחם על הבנים. למה? מי היה אבא הראשון בעולם? זה אדם הראשון. הוא היה רחם. כשנהרג הבל, הוא היה בצער. הוא ידע שזה בגלל עץ הדעת, ולקח על עצמו 130 שנה, כמו שכתוב במדרש פרקי דרבי אליעזר. ישב בנהר גיחון 130 שנה, והיה יושב בקרח, והעלה זרדים קוצים מעלה על בשרו. ואותם 130 שנה פירש מאשתו, אחר כך חזר והביא את שט. אז התנחם אחרי 130. אז אם כן, כיוון שאדם הראשון היה לו בן, והוא רחם על הבן, אבל הוא לא היה לו אבא, כי מי שברא אותו זה הקדוש ברוך הוא. אין לו לא אבא ולא אמא, הרי כך הוא אומר לחווה. שם הביא לו אותה הקדוש ברוך הוא, אומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לא כוח הזאת. מה זה זאת הפעם? אומר אדם הראשון, תדעו שהפעם זה כך, הביאו לו אישה שלא בת אדם, היא לא נולדה, אלא הקדוש ברוך הוא יצר אותה. אז זה עצם מעצמי, כי בדרך כלל כל אדם ואדם, בין איש, בין אישה, יש בו, הגמרא ככה אמרה במסכת בבא בתרא, תנו רבנן, שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אביו נותן בו עצמות, נותן בו לובן, עצמות, גידים, מוח, וכאן זה הדרך. אמא שלו מה נותנת לו? בשר ועור ודם ושחור שבעין, כל הצד האדום והשחור שבגוף זה מהאימא, ומה שלבן זה מהאבא, והקדוש ברוך הוא נותן בו נשמה. ברגע לא עליכם מגיע הזמן פטירתו, הקדוש ברוך הוא לוקח את חלקו ומשאיר להם את חלקם. אז אם כן, מצאנו שהעצם זה בא מהאבא, והבשר מהאימא. כאן אדם הראשון אומר, לא, הפעם זה אחרת. הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מי יש לו כוח הזאת? אז אם כן, כיוון שכך, אדם הראשון לא היה לו אף פעם אבא, אז הוא לא ידע איך מרחמים על אבא. אז התכונה הזאת נעדרת, איננה. ולכן הבן לא מרחם על אבא, אבל אבא מרחם על הבן. לכן הוא אומר לו, יש לנו אב זקן. האבא יעקב אבינו הוא מצטער מאוד, הוא מצטער עד היום על הבן ההוא שעבד, על יוסף שאיננו. עכשיו הוא מצטער על בנימין, יוסף איננו, ואת בנימין תיקחו. אז לכן תדע, יקרה משהו, אתה תהיה אחראי, אנחנו לא נשתוק, תדע. לכן הזהיר אותו. אחר כך הוא אומר לו, ואם לא ירד בני הקטון עמכם, לא תוסיפון לראות פניי. מספרים, תמיד יש סיפורים, רבי לוי יצחק עליו השלום, הכל סניגוריה, סניגוריה, נכון, הוא היה סניגור גדול של עם ישראל, אבל לא מספרים את כל הסיפורים. יש עליו מעשה ידוע, הוא היה גאון גדול, כתב ספר קדושת לוי על התורה, שם רואים את הידע שלו העצום. הוא, שהיה קורא בשבת, היה קורא בתורה. ככה היה דרכם, הרבה רבנים היו הם קוראים בתורה בעצמם, דקדק והכל. אז היה מגיע לפסוק הזה, אם לא ירד בני עמכם, לא תוסיפו לראות בניי, פניי, היה פורץ בבכי. וכן, והיה כראותו, כאין הנער, באמת, כאיך אלה אל אבי, והנער איננו איתי. והיה פורץ בבכי. אז שאלו אותו פעם, הרב, למה הרב בשבת, באמצע קריאת התורה, ככה הרב בוכה. אומר לו, אני נזכר, אני, לא סתם אני אומר כך, פעם אחת היה איזה צדיק גדול, לא אמר להם את שמו, היה כאן בעיר, והצדיק הזה נפטר. יום אחד הגיע לבית עולמו. באותו יום שנפטר הצדיק, מת רשע אחד גדול. תמיד זה לעומת זה, תדע, שנפטר צדיק, מוכרח איזה רשע כנגדו ללכת. ועלו שניהם למעלה. הצדיק יצאו לקראתו, כל המלאכים, תזמורת וכל מיני נגינות ושירים ואיזה בסמים, קשתו את גן עדן. אלוהזוהר אומר, 30 יום מראש מודיעים בגן עדן איזה צדיק עומד להגיע. כל הצדיקים שם שמחים. למה שמחים? כי מקבלים תוספת, מקשתים את המקום כמו לקראת חתונה. ואז הם מרוויחים מביאתו של הצדיק. לעומת זאת, כשרשע הולך למות, לא הולכם, בר מינן מודיעים בגיהנם, רשע פלוני עומד להגיע עוד 30 יום. וואי, וואי, וואי. תאר לך מה יהיה כשהניה ונסרלה יעלו למעלה. ואז כולם בוכים. למה הם בוכים? אדרבה, צריך לשמוח. רנטיסי, ערפאת, צריכים לשמוח. אלא מבארים את גיהנם פי כמה וכמה. פי מיליונים של מעלות חום. ומוסיפים שם נחשים, עקרבים, אריות, דובים, נמרים, זאבים, מכל הבלייד. ואז כולם בוכים, הם נזרוקים בגללו, ומקללים אותו איזה קללות. עכשיו אומר להם הרב, באותו יום מתו שניים, הצדיק ולהבדיל הרשע. עכשיו הצדיק קיבלו אותו כבוד גדול, אבל הצדיק הוא היה יושב ולומד תורה בינו לבין עצמו, ולא אכפת לו מאחרים. הוא היה איזה מישהו לא מעיר לו הערה, לא אומר לו אסור, לא אומר לו מותר, לא אומר לו בוא תתקרב אליי, תלמד איתי, בוא אני אלמד איתך, שום דבר. אומר, ואז הרשע הזה, בשעה שבאו להכניס אותו לגיהנם, עמד וצעק. אמר, זה אתה היית בעיר שלי, למה לא הזהרת אותי? מי ימיך לא דיברת? מי ימיך לא אמרת? מי ימיך לא הזכרת לי? ואתה הולך כעת לגן עדן ונהנה שמה מזיו השכינה, והוא כעת לאן לקברות יובל, לאן, לאיזה מקומות, אוי ואבוי, צריך לצעוק. אז אם כן, היה שמה בלגן גדול. אז הוא אומר, לכן אני אזכר מזה כל פעם, כי איך יעלה אל אבי והנער איננו איתי. אלה כל אלה שהם האנשים הפשוטים, אני לא מדבר על ראשיהם. ראשיהם אלה ראשי ערב רב, עם מח שמם. אבל האנשים הפשוטים, מסכנים, מה הם יודעים? לא יודעים מה זה שבת, לא יודעים מה זה צניעות, לא יודעים מה זה תפילה, מה זה תפילין. מה זה עבודת השם, מה זה, אין מי שיסביר להם, והם לא יכולים, נהיים מטומטמים המוח. קשה, צריך למצוא איזה אדם שיודע איך להוכיח. כמו שהגמרא אומרת, רבי עקיבא ורבי טרפון, מה הם אמרו שם? אין בימינו, אין מי שיודע להוכיח. אם הם אמרו, מה אנחנו נגיד? אז לכן, היה בוכה וצועק, איך האלה אל אבי? והנער איננו איתי. טוב, אחרי זה, והנער איננו איתי. מה זה והנער איננו איתי? היה עליו השלום מורנו רבי יהודה צדקה, יזכר על טוב, על זכותו תגן עלינו. היה כל ימיו, היה נלחם על חינוך ילדי ישראל. תמיד היה פסוק הזה שגור בפיו. אפילו פעם החתים את כל הרבנים בירושלים של אז, והיה הכותרת, והנער איננו איתנו. אז היה מעשה פעם אחת, פגש איזה רב אחד, רב באיזה מקום מסוים, לא משנה, ופגש אותו, והרב הזה למד אצלו בישיבה. אמר לו, תגיד לי, מה שלומך? אמר, בסדר. אתה, אני רואה אותך, אתה מרגיש לא טוב. הכל בסדר איתך? אמר, כן הרב. אני מרגיש טוב. שואל אותו אחר כך, תגיד לי, אתה אוכל טוב? אז מה, אתה רוצה להגיד שאתה מרגיש מצוין? כן, אמר לו, הרב, אני, הכל בסדר אצלי. אני קם בבוקר מוקדם ואני מגיע בזמן, נותן שיעורים, הכל תפקד, ברוך השם, אין בעיה. אמר לו, אתה אוכל טוב? אמר, כן. שלוש ארוחות ביום. אתה נזהר? אמר לו, ודאי, אני אוכל. תגיד לי, אתה ישן? אמר, בטח, כן, ישן בלי כדורי שינה. ישן, ישר על הטול, עד שהשעון מאיר אותי. אמר לו, כן, והכל בסדר? כן. אומר, אוי ואבוי לך, ככה אמר לו. אתה, אני שמעתי עליך ואני יודע עליך, בשכונה אצלך, בעיר אצלך, הילדים לא לומדים בתלמודי תורה, שולחים אותם לממד, שולחים אותם לכל מיני מקומות, יש להם שם מורים שיקורים, מורים שנקראים, איך אמר מרן חכם עובדיה, חמורים. סוג כזה, יש כאלה ויש כאלה, יש כל הסוגים. אמרנו, יש לו כאלה ואיזה ילדים. איך אתה יכול לאכול? איך אתה יכול לישון? ואין תלמוד תורה, תקים תלמוד תורה. תלמד אותם שצריך להוליך את הילדים מתלמודי תורה, תצעק על זה, תסביר להם. אמרנו, אנשים אצלך בית הכנסת עולים לתורה, אמר, ודאי. אמרנו, ומה הם מברכים? אשר בחר בנו מכל העמים, תגיד להם שקרנים. בחר בנו מכל העמים, ונתננו את תורתו. מה הם לומדים? תורה של מי? של ההוא, המשורר הלאומי, או השיקור התורן. של מי? אלה שנמצאים על השטרות של הכסף, אחד יותר גרוע מהשני, לא עליכם. אמר לו, מה? איך אלה אל אבי והנער אלינו איתי? ואז קיבל את המוסר חזק, עד היום הוא זוכר את זה. מה לעשות? זה המצב שלנו. אז הוא אומר, זהו, כי עבדך ערב את הנער, מוסיף עוד. עכשיו לא מובן, כל הטענות של יהודה כאן, זה לא סתם, יהודה היה מלך, ויהודה היה ראש סנהדרין. כל דיבור ודיבור שלו, יש בו לימוד גדול מאוד. זה מי שלומד משפטים, הכוונה בדיני ישראל ודאי. צריך לדעת איזה טענות טען כאן יהודה, מה טוען כאן? כי עבדך ערב את הנער, אם לא אבינו אליך, והציגון לפניך, וחטאתי לאבי כל הימים. מה היה פה? מה קרה? אז המפרשים האמת שחקרו את העניין ואומר לכם מה פירשו. היה מעשה לפני 500 שנה, קצת לפני מרן. היו יותר מבוגרים, דור, אותו דור, אבל יותר מבוגרים ממרן. היה אז שלושה גדולי עולם. מהרשדם, מהרי טייצק ומהרי בל. מהרשדם היה שמו רבנו שמואל דמודנה. הם כולם היו בטורקיה. טורקיה, יוון, הייתה אותה מדינה. טורקיה כבשה את כל העולם, כל האירופה, ויוון הייתה תחת ידה. אז גם סלוניקי ויוון היו תחת ידי הטורקים. שם, באותה מדינה, היו שלושה ענקים. מהרשדם, רבנו שמואל דמודנה, הוא הגיע מאיטליה, גלה משם והגיע לטורקיה. והיה גדול בתורו מאוד, מרן מביא אותו בבית יוסף, על ימין ועל שמאל, לאורך ולרוחב. והיה פוסק עצום, היה לו בדין שלו. והיה שם ארי טייצק, זה רבי יוסף טייצק, היה חסיד גדול. הוא היה בספרד, למד אצלו בספרד, מאוד טוב, בעל ראשית חוכמה, רבנו אליהו דוידש. ורבי אליהו דוידש נחשב מקובל גדול, אבל הוא היה יודע פשט, את כל תורת הפשט ידע. והוא יעיד עליו. תראה, הרב חידה מביא בספרו שם הגדולים, סיפר רבנו אליהו דוידש, בעל ראשית חוכמה, זכותו תגן עלינו, קבור בחברון. הוא סיפר, אמר, אני למדתי תורה אצל רבי יוסף טייצק. ואני ראיתי אותו, 40 שנה לא ישן על מיטה, שימו לב, אלא על הכנפה, כך הוא כותב. מה זה כנפה? ספסל, מעץ. ספסל מהעץ ורגליו תלויות באוויר כדי שלא ישן הרבה. וקם ויושב לומד תורה כארי. רבי יוסף טייצק היה ענק שבענקים וחסיד שבחסידים. והשלישי מהריבל רבי יוסף בן לב, גם היה גאון גדול, היה בית דין ורב בעירו, היה תקיף גדול וכולם היו יראים מפניו. והם היו באותו דור, אבל הראשון שבהם מספר אחת זה היה מהרשדם עליו השלום, היה המבוגר שבהם. והיה אז מעשה. מה היה מעשה? יהודי אחד מפורסם, עשיר גדול, בעל עסקים מעבר לים, איך אומרים היום? טייקון? טייקון. רב טייקון. והוא היה, והיה יהודי הרי שמיים, הכל עובד את השם. היהודי הזה לקח, היה לוקח סחורות, קונה ממקומות, מזמין ממקומות שזול, והולך מספק למקומות ש... כמו דרך הסוחרים. מקומות ששם יותר יקר ומרוויח. אבל מה היה? סוחר אוניות שלמות. לא בתוך האונייה הוא מקבל איזה תא או איזה מחסן, לא. כל האונייה סוחר אותה. הולך לרב חובל, לחברה, אומר להם, משלם לכם כמה עולה. היה אומר לה, נגיד, 1,000 דינר, אומר, אני נותן לך 1,200, וה-200 זה ביטוח שאם חלילה וחס קרה גניבה או תביעה או זה, אתה משלם לי את הכל, כל הסחורה. זה כמו דרך ביטוח של היום שעושים, זה היה לפני 500 שנה. עשה איתו עסק, טוב, אלה לקחו, והיה עשה איתו כל פעם. יום אחד היה הרבה סחורות באיזה אונייה, שלח אותו והוא לקח את זה. והנה, כתוב שם בשטר שהוא מסכים איתו שגם אם יהיה כל דבר שיקרה, אפילו כוח עליון, ככה הם קוראים לזה כוח עליון, זאת אומרת כל איזה נזק שיבוא מאיזה צד שהוא, אז הוא ישלם והוא מתחייב על כל הסחורה מלא מלא. טוב. והנה באחד הפעמים היה סחורה יקרה מאוד, והנה לא פחות ולא יותר, המלאכים עצמם עשו יד אחת, עשו מרד נגד הרב חובל ונגד החברה, וכפו על האונייה, הסיעו אותה לאפריקה. לא ליעד שלה, לאפריקה, והגיעו לאפריקה, שם היו להם שודדים חברים, כרגיל, ימאים עם ימאים, יד לוחצת יד, ואלה לקחו את כל הסחורה וגנבו אותה והלכו והתעשרו עושר גדול. עכשיו זה בא, אמר לו החברה, אדוני, זה הכל הלך, טוב תשלם. אמר לו, לא יכול לשלם לך. למה? אנחנו כתבנו שאם יהיה שודדים, אם יהיה גנבים, שודדים מבחוץ, אונייה פיראטית, שודדים מכל מיני מדינות, מחופים מסוימים, או ספינות שיבואו ויקיפו את האונייה, אבל לא מתוך האונייה, זה קרה כאן בתוך האונייה. באמת, סוגיה קשה מאוד, תקדים משפטי אין לזה. הלכו אצל מהרשדם, גדול הדור. מהרשדם ישב ודן בנושא הזה. דן וכו' וכו' וכו', כתב, כיוון שהוא כתב לו שכל סוג של איזה דבר שיהיה, והוא כתב שם שגם כוח עליון צריך לשלם לו עד פרוטה האחרונה את כל הזה, וכתב את הפסק הזה, יש פשוט מהרשדם. מצד שני הוא פנה גם למערם אלשיך, מערם אלשיך היה מפורסם אז, עוד קודם שהגיע לצפת, וגם יש שוט מערם אלשיך. מערם אלשיך כתב, כיוון שזה דבר שלא עולה על הדעת. זאת אומרת, אני הולך אחרי ההסכמה של בעל הדבר. הוא הסכים, הוא עשה איתו חוזה, על דברים שמציאותיים. מה כן יכול להיות? יכול להיות שערה בים, תביעה יכול להיות, יכול להיות התפרקות של האונייה, יכול להיות ספינות פיראטיות, יכול להיות שודדים, יכול להיות גנבות, יכול להיות כל מיני נזקים. אבל זה דבר שלא עלה על דעתו, על זה הוא לא התחייב. זה לא בכלל שטר ההתחייבות. וזה היה ויכוח ביניהם. סוף שילם. אבל הוויכוח, ויכוח, נשאר. כל אחד נשאר בדעתו הקדושה. אין לנו להרהר אחריהם. עכשיו הוא אומר, זה, אומרים המפרשים, זה בדיוק מה שיהודה טען. יהודה טען, אני ערב עבור בנימין להחזיר אותו. יוסף, מה עונה לו? אמר לו, לא, מבחינה משפטית, אתה לא ערב. אתה בכלל לא צד בעסק, מה אתה בא להידיין פה איתי? אתה לא צד בעסק, למה? אתה התחייבת לקחת את בנימין, לשמור אותו בדרך, מדובים, מזאבים, מעריות, מגנבים, מרוצחים, ולהחזיר אותו לאבא. אבל לא התחייבת שבבית המלך בעצמו, זה מבפנים, שמבית המלך יקומו נגדך ויקחו את הילד, אז לכן אתה לא עסק. אמר לו, לא, אבל כי עבדך ערב את הנער, מה אני אמרתי? אם לא אביאנו אליך, אני קיבלתי עליי אחריות בכל. הוא סובר יהודה כמו מהרשלם, אבל יוסף, השיטה שלו כשיטת מהרם אלשך, שאומר לו, כיוון שזה דבר שלא עלה על הדעת, ממילא לא היה פה איזה צד של התחייבות בדבר הזה. וזה היה ויכוח ביניהם, ולכן יהודה טוען טענה כזאת, כי עבדך ערב את הנער. דרש רבה כותב על הפרשה שלנו, כי עבדך ערב את הנער, אמר מדרש רבה, ודווה ברח משלושה דברים. מוישה.
אבויות.
תברח משלושה דברים. ותדבק בשלושה. מה הם השלושה שצריך לברוח? אז הוא אומר, דבר ראשון, תברח ממעונין. מעונין, בתקופת התלמוד, היו מסיעים את הבנות קטנות. כבר בגיל אפילו 9-10, לפני שתהיה בת 12. כבר רוצה, גמרנו, די, יד או מחס, כאב ראש, בת שצריך לשמור עליה. לא אמרו שנולדה ילדה, נהיה אור בבית. למה אור בבית? הורים שלה לא הולכים לישון, משאירים את האור דולק, מחכים מתי תחזור. אז זה כאב ראש, יאללה, חתן אותה, דבר חנה. היא תסתדר עם בעלה, בעלה יסתדר איתה, כל מה אכפת לנו אנחנו. אז, אבל הקטנה הזאת, היא ניסית על דעת אביה, כי אין לה בדעת, היא לא יכולה להבחין אם הבחור הזה מתאים או לא מתאים. קטינה. רק שתהיה בת 12.5, עד 12, עד 12.5 עדיין נקראת נערה, יש לה כמה שמות. הרב חידה הביא סימן נקבה, כדי לזכור. נון, נון זה נשואה. קוף, קטנה. קטנה זה למטה מ-12. עד 12 נקראת קטנה. אחר כך מה בא לנו? בית, בוגרת. בוגרת זה 12.5 ומעלה. אמרנו, זאת צריכה להתחתם. אחר כך, הקטנה, אחר כך יש לך ה, זאת נערה, נערה, כתוב בתורה נער, וקרא נא נערה, זה ה. זה ה, זה באמצע. אז זה בין 12 ל-12.5. אז זה אביה מקבל כסף קידושיה, אבל היא צריכה גט. אבל לפני כן היא לא צריכה גט. לפני 12, מספיק שברגע שהיא בוגרת, בגיל 12.5, הולכת לאבא שלה, אומרת לה, מה פתאום אתה חיתנת אותי עם הגבר הזה? זה לא גבר, איזה פרצוף יש לו, איזה זה. לא, לא זה, ישן לי עד הצהריים. לא רוצה, ממענת ויוצאת. עכשיו, זה לא טוב. למה? זה בלי גט, בלי רישומים, בלי זה. אז אמר, תברח מזה. מהמיונים צריך לברוח. תברח משלושה. ועוד תברח מהפיקדון, פיקדונות. אל תיקח פקדונות מבן אדם. בוא אני אגיד לך, זה דבר מצוי היום, חושבים שזה לא מצוי. נגיד יש לך חנות, או יש לך איזה בסטה, באיזה מקום. בא מישהו, או אפילו אין לך בסטה, אתה סתם עמדת רגע לדבר עם מישהו. שואל שאלה עזרה, באמצע הרחוב. והנה עבר מישהו, יש לו ביד איזה סל, אומר, אתה יכול לשמור לי על הסל הזה רגע אחד, אני חוזר? אתה אומר לו, כן. ואתה שכחת מזה, בא מישהו גנב את זה, אתה חייב. כשומר חינם, היה בפשיעה. אותו הדבר נמצא בחנות. מכניס לו לחנות, אומר, אני רוצה רגע ללכת לקפוץ, להתפלל מנחה, כי נשאר כמה דקות, אני הולך כאן, יש פלל מנחה, ואני חוזר. אז אם נגנב מהחנות שלך, אתה חייב. כי לא שמרת כדרך השומרים, אתה צריך לשמור על זה, כמו שאתה שומר על החפצים שלך. קח את זה מעבר לדלפק, לא במקום שאנשים נכנסים ויוצאים. זה נקרא פשיעה. אז מה כן אתה יכול לעשות? אתה יכול להגיד לו, שמע אדוני, אתה שם את זה פה, אין לי אחריות על זה, בתנאי זה. אז אתה פטור. זה נקרא פקדונות. פיקדון, זה שומר חינם, חייב לשמור עליו כמו שהוא שומר על החפצים שלו. אין פה חוכמות. אז תברח מזה. אומר, תברח. מה, איך תברח? הוא מבקש ממך טובה, תגיד לו, בסדר, תשים. אני לא אחרי ואני לא יודע מה יש לך, איזה שקית שלך, איזה לא שלך. היה פעם מעשה, אחד סיפר לי, מסכן, יש לו חנות, סמוך לשוק מחנה יהודה. היה יום של בדיקת חמץ. בא אחד, אמר לו, סליחה, אני שם לך פה שקית, והוא הלך, ואני אבוא אקח את זה, אני הולך להתפלל. הלך להתפלל, וזה שכח את עצמו ערב פסח, הלך הביתה. זה בערב פסח, סוגר את החנות, בלילה סגר את החנות ושכח בפנים השקית, לא יודע מה יש שם. בא אחרי פסח, פותח את החנות, איזה סירחון, ורק הסירחון, גן חיות שלם, תולעים, יתושים, פשפשים. מה התברר? זה קנה בשר לחג, בשר טרי, שם אותו שם, התקלקל, נרכב, התליע, מה לא עשה, מה לא נהיה מהבשר הזה. בטח אולי דובים ועריות באו מסביב גם ניסו לפרוץ. והלך עליו. אז לכן צריך להגיד לו, אני, או ישים פתק שם, כל מי שמפקיד פה, הוא מניח לי איזה דבר, אני לא מקבל עליי אחריות. זה נקרא פקדונות, תברח מזה. אז אמרנו מיונים, פקדונות, דבר שלישי, ערבות. למשל, הוא בא להלוות כסף, לווה כסף עם מישהו, אתה מוכן לחתום לי ערבות? ולמה לא? חותמת לו ערבות, נכנסת במקומו. אם הוא לא שילם, או אם הוא ברח, או קרה לו משהו, אני לא יודע מה. וגמרנו, אתה לקחת, אתה צריך לשלם עליו. אז הגמרא אומרת, תברח משלושה. ותדבק בשלושה, מה עם השלושה צריך להידבק? אומר, תדבק בלתת... לעשות אתרה, אתרת נדרים, נגיד מישהו קיבל עליו איזה נדר או נהג איזה דבר שלוש פעמים ולא אמר בלי נדר והוא בא מבקש, תתיר לי את הנדר, אני מתיר לו את הנדר. או קילל את עצמו או אחרים חס ושלום, כמו שאנחנו עושים אתרה. מצווה עד רבה לעשות אתרה. ועוד דבר הגמרא אומרת, חליצה. חליצה לא הולכם, מת, היו שני אחים, מת אחד מהם, ובן אין לו. מה, לא תהיה אשת המת החוצה, ומה יבוא עליה? לא רוצה ליבם, אז צריך לחלוץ. אז תשתדל ללכת וללחוץ ולהגיד לאח שיבוא ויחלוץ, שאשתו של המת תחלוץ לו, כדי, למה? כי המת נמצא מסכן מעוקב. הוא לא עולה למעלה, הוא נשאר למטה פה עד שמשחררים אותו. לכן היא חולסת נעלו וירקה בפניו. כי נשמת המת יוצאת. ולא רק זה, מובא שאחרי זה בסדר חליצה כתוב, שאחרי החליצה הבית דין, צריכים להיות בית דין של חמישה, 33 ואיתם עוד שניים, בית דין של חמישה, עושים לו השכבה למת. כדי שינוח. היה מעשה פעם, זוכר, הייתי ילד לפני למעלה מ-50 שנה. היה איזה מקרה בתל אביב, שהוא היה עשיר המת, והאח לא רצה לחלוץ, אז תן לו כסף. ונשאר 15 שנה. בסוף הוא בא בחלום לכמה, והיה צועק. ובאמת, אחר כך הלכו, שכנעו את האח, פייסו אותו קצת במעט כסף, הכסף יענה את הכל. ואז שחררו את הנפטר. זה צער גדול למת יש לו, שהוא לא חולצים לאחיו. לכן צריך לעשות הכל בשביל שיהיה חליצה. אז אלה שלושה דברים. אמרנו התרה, הליצה, דבר שלישי, אם ראית שניים שיש ביניהם מריבה, תעשה ביניהם שלום. תלך ותשלים ביניהם שיעשו שלום. זה ברח משלושה וידבק בשלושה. אחר כך הוא אומר לו, ואז בא יוסף, כתוב, ויתן את קולו בבכי. שמע מצרים ושמע בית פרעו. מה קרה שהוא נתן בכי? על מה בכה יוסף? זה צריך להבין. פה קרה משהו שיוסף פתאום בוכה. כי אחרי שהם מסיימים את כל הוויכוח, הוא אומר לו, כי איך אלה על אבי והנער איננו איתי, ולא יכול יוסף להתאפק. והעיקר, הוציאו כל איש מעליי. והנה, ויתן את קולו בבכי. בלי לדבר, בלי כלום, לא ידעו מה קרה. וישמעו מצרים, וישמע בית פרעו. מה קרה פה? אומר המדרש, ויתן קולו בבכי, כשהוא בכה, הוא לא בכה על עצמו, ולא על יחון, צער של אביו, צער של בנימין, צער של כל האחים. אבל הוא נתן בכי על גלות מצרים. שעכשיו איזה גלות מתחילה, עכשיו תתחיל הגלות. כי הוא צריך להביא את אבא שלו, ויעקב אבינו צריך לרדת את המצרים ולהיפטר שם, ואז אחרי זה ימותו כל הצדיקים, יפטרו. ואחר כך התחילה בפרשת שמות, התחילה שעבוד הנורא. אז לכן התחיל לבכות על השעבוד, ולא רק על זה, גם עלינו. מה עלינו? הירושלמי, במסכת עבודה זרה, כותב, יש שתי גזרות יש לנו בגלות הזאת. אחד מהם קושי השעבוד. השני, אריכות הגלות. קושי השעבוד, הוא אומר, זה בגלל חטא העגל. עשו העגל, מה אמר הפסוק? וביום פוקדי ופקדתי. אז אין לך כל גזרה וגזרה שלא תבוא, שאין בה הכרח, ככה אמרה אומרת, ליטרה, זה עוד איזה קילו, עוד שתי קילו ששמו בשמיים, מעל התשלומים של אבון מעשה העגל. והגלות למה היא מתארכת? אבון מכירת יוסף. אז לכן יוסף הצדיק ראה כל זה ברוח קודשו, שבגלל מה שעשו לו, והוא מחל להם. אבל כיוון שהם עשו מה שעשו, ואנחנו לא מתקנים את הדבר, אז הוא התחיל לפקוד, בכה על זה, וישמע מצרים, וישמע בית פרעה. אז עכשיו מובן. לפי זה הביאו מעשה ידוע, רבי יצחק אברבנאל עליו השלום, מפרש הגדול של התורה. היה שר האוצר בביתו של מלך ספרד. אז אותה תקופת תור הזהב של יהודי ספרד. היו מלפני יותר מאלף שנה, עד 500 שנה בערך, עד שנת רש נון. כבר יש 530 עבר, תראה מה זה, 530 שנה עבר. מגלות ספרד, היה גירוש ספרד. ואז רבי יצחק אברבנאל היה בביתו של המלך, ניסה לפייס אותו. והמלכה המרשעת הייתה אימה שמה וזכרה, איזבלה, איזבל. היא הייתה קשורה לכנסייה, אלה הרשעים הארורים. תראה מה הם עושים, חוגגים, עושים זה. יבוא יומם, אל תדאג, יבוא יומם בעזרת השם, השם ישחק לו. איך הגמרא אומרת? אין לך יום בעולם שהקדוש ברוך הוא שחק עד היום. מתי הוא עתיד לצחוק? ביום שיבוא גוג ומגוג על ישראל. כך הגמרא במסור עבודה זרה אומרת, שנאמר, יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג לעמו. אומר, אז יבואו 70 אומות, יבואו להילחם בישראל, ואז הקדוש ברוך הוא צוחק, צוחק וצוחק, ועושה בהם נקמות, זורק עליהם אבני אל גביש. וואו, וואו, וואו. תראה מה קורה עכשיו בעולם, זה לא מובן בשכל האנושי. תראה, שבוע שעבר, בדיוק ביום חמישי, אם אני לא טועה, היה יום לפני ערב ראש חודש, נכון? כפחית לחודש היה. היה ליקוי חמה במזרח הרחוק. סין, יפן, תאילנד, וגם איפה זה היה שם גם עוד, מלזיה. היה באמצע היום חושך אפלה. והגמרא אומרת שזה סימן רע לאומות העולם. למה? כי הם מונים לפי הלוח הגיאוגרני, הם קוראים לו, זה הלוח של השמש. ינואר, פברואר, צחמות, איזה שמות. הבנת? ג'נוארי, פברוארי, הערבים אפילו, מרס, ג'ונאי, ג'ולאי, יש להם כל מיני שמות, כן. אבריל, הם לא יודעים להגיד אפריל, אומרים אבריל. בקיצור, היה להם שמה, ואמרתי להם, תחכו, תראו, תראו מה קרה השבוע, כבר. וזו עוד רק התחנה. באוסטרליה, מסכנים שם, שטח כפול ממדינת ישראל, מכל מדינת ישראל. דלקות איומות, חום אימים. הטמפרטורה שמה מעל 40 מעלות, ועם החום של השריפות, נשרפים שם, מה לא נשרפים שם? יערות, ספרו למעלה מ-30 מיליארד עצים, עלו בלהבות, ואי אפשר. הם אומרים שלא שייך לכבות אותם. הם זרקו, אני מקווה, יש לי להראות, אנחנו נמצאים, שפוני ינס, מטיסים קצת מים פה, קצת שמה מסביב, אבל לא יכולים על הזה, ויש הרוגים שם גם ברמינן. זה צד אחד של העולם, כדור הארץ. צד השני בסין, אתה יודע מה קורה בסין? נהיה קור שלא היה בעולם, מימות עולם לא היה. הגיע הקור ל-50 מעלות מתחת לאפס. וקפאו שם, הכל קופה. לקחו מים רותחים, שפכו באוויר קומקום שלם, נהיה קרח באוויר. כולם פריזר, אין יוצא ואין בא. הכבאים, המחלצים יצאו, המכנסיים שלהם נהיה כמו אבן, קפה. אז תאר לך, בשתי מקומות בעולם, פה חום כבד, פה... זה הקדוש ברוך הוא מראה איזה סימנים קטנים מהו העתיד, אז תמיד היו שואלים אותנו מה העתיד להיות, מי יודע מה העתיד להיות, מי יודע מה עוד עתיד להיות. הרי הזוהר מפרש ואומר איך היה במצרים מכות, עתיד להיות פי 50 לאומות העולם, שנאמר כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, אומר רבי שמעון בר יוחאי, נון פלאות, פי 50. לא שאני מאחד להם דברים כאלה, חלילה וחס, יש גם בעלי חיים, יש כל מיני, אבל זהו, זה מי יודע את החשבונות שלו למעלה, מה ולמה ואיך, אז תאר לך מה קורה, והם חוגגים, שנה חדשה לק, שנה טובה, מתנות, יופי. אז זה אומר לכן, רבי יצחק אברבנאל, גירשו אותם מספרד, וכל העולם שתק. מה היה בשואה? כל העולם שתק, גם האמריקאים. היה הרבי סמנדל, עליו השלום, שמקום דמו. הוא ברח מתוך ורשה והלך לאמריקה, התחנן להם שם. לנשיא, לשר החוץ, לשר המלחמה, תשלחו מטוסים, תפציצו רק את הרכבת שלוקחת אנשים לשריפה. ולא עזר, ולא הסכימו, ולא עשו. והרגו למעלה משישה מיליון יהודים. ביניהם מיליון ילדים, מיליון ילדים. היה אחד, אני זוכר אותו, לא אזכיר שמו, הוא בא, סיפר לי, אז הוא נפטר. היה בזמן השואה, הלך לשם, הביא איתו שקים מלאים נעליים של ילדים. הרי הם היו קודם אוספים את כל הביגוד ודברים שווים, שווי ערך. הביא איתו כדי שאנשים יראו מה היה שם המסכנים, מה עשו ליהודים שם, נוראות. אז גירוש ספרד היה 500,000 יהודים, נגזרה עליהם כליה. 200,000 מהם קיבלו עליהם כלפי חוץ את הדת הנוצרית, היו אנוסים. 300,000 יצאו לגולה. וחזרו, חלק נסעו למצרים, חלק הגיעו ליוון, טורקיה יאמר שעריה וקיבלה הרבה יהודים. הנה כל אלה שהזכרתי, מר אשדם, מר היבל, מר איטייצק, מרן רבי יוסף קארו, רבי יעקב ברב, הרלבח, כולם, רבי חיים ויטל עצמו, תלמידו של רבנו הארי, כולם עם גורשי ספרד, הרמק, רבנו משה קורדבירו, הוא הראשון, כולם נברחו, מרן הרגו לו את ההורים שלו, היה בלי הורים, ילד בגיל 6 יתום עם אחותו, נודד איתה, הגיע ליוון, לאנדריפולי, עד שפגש אותו דודו רבי אפרים, ואימץ אותו וגידל אותו, נתן לו את ביתו לאישה. אז תאר לך מה הם לא עברו, איזה איסורים ואיזה צרות. אז רבי יצחק אברבנאל כששמע את הגזרה, אמר לו המלך, אתה תישאר פה, תציל לי את המדינה. אז הוא לא הסכים, אמר לו, איפה שהולכים העם שלי אני הולך איתם. וניסה בכל זאת לשדל את המלך ולא עזר. אז פרץ בבכי נורא, וכל הממשלה היו שם, והפרלמנט, והם רואים את רבי יצחק אברבנאל בוכה, צועק. אומר לו, מה קרה לך? אף פעם לא ראיתי אותך ככה בוכה, מה הצעקות האלה? אתה מקים פה רעש נורא, מהומה. אמר לו, כן, בקול שלי יש 500,000 יהודים בוכים, אני בוכה בשבילם כאן. אז אומר אותו דבר יוסף הצדיק, בכה על הגלות הנוראה של ישראל. ולא יכלו אחד לענות אותו, כי נבהלו. מפניו. מה פירוש נבהלו מפניו? כי עד עכשיו, כך אומר המדרש, הוא היה מדבר איתם, ככה מנהג המלאכים. עד היום, בתאילנד, ככה המנהג. אני חקרתי מישהו, אמר לי, כן, הוא היה בתאילנד, הלך ראת המלך, לא רואים אותו. הוא ננס, דרדס כזה, יושב לו שם על איזה כיסא גבוה, ענק, ויש פרגוד מפסיק בינו לבין השאר. ויש רק 7 שרים שהם מותר להם לשבת איתו ורואים אותו פנים אל פנים. עכשיו מובן מה כתוב במגילת אסתר. 7 רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. תדע לך איזה, צריך לנשק כל אות ואות מהתנך. איזה, זאת אומרת היה אצל חשברוש עוד אז, ככה היה בזמנם מלך, אף אחד לא רואה אותו. אז כולם מדברים איתו מעבר הפרגוד, או שהוא שם מסווה על פניו. אז יוסף היה כל הזמן מחוסה ומדבר איתם, הוא מלך, הוא נקרא משנה למלך. עכשיו הוא הסיר את הפנים שלו ואמר להם, נו, אתם רואים אותי? אני יוסף, נבהלו מפניו. מה פירוש מפניו? הם היו מבינים בפנים של אדם. והפסוק אומר, חוכמת אדם תאיר פניו. ראו שהוא גדול בתורה, זה יהודי, זה אח שלנו, זה יוסף, אז איפה, איך יכול להיות? וזה מה שהגמרא אומרת, אין חיה טורפת אדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. הרי הפסוק אומר, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, אז החיות רואות אותנו ברחות. איך יש כאלה שהחיות באים וטורפים אותם? זה אכל איזה חיה, או אכל איזה מאכלות אסורות, או עשה עוונות, צלם אלוקים הסתלק מעל פניו, ואז קרה מה שזה. ואז, והנה אחי בנימין. מה היה העניין? אלא המדרש אומר שיוסף עשה עסקה עם בנימין. הוא הלך וגילה לו שהוא יוסף. היה סיפור קצת ארוך, אבל נגיד אותו קצר. שם מובא שיוסף קרא לבנימין וישב איתו. והיה מדבר איתו. ותגיד לי, מה עם אחיך ואיפה אחיך? אז בנימין התחיל להתחנן. אמר לו, תראה, יש לי אח, ובטח הוא נמצא פה, אתה מלך, אתה יכול למצוא לי אותו. אמר לו, טוב, אני אדבר עם המלך ונראה מה עושים. הלך למחרת, יוסף אומר לו, אני איתרתי את אחיך. אבל אין לי רשות, הוא נמצא ביד איזה אדון גדול, אחד השרים, הוא עבד אצלו, ואני אין לי רשות לזה. אומר לו, טוב, אולי בכל זאת, שלפחות רק ידבר איתי. או שהרי אז לא היה טלפון, אז אומר לו, יעמוד מאחורי הכותל, ואני אעמוד מהצד הזה, ואני אדבר איתו. אמר לו, לא, הוא לא מסכים. הלך, אמרתי לשכנע אותו. אחרי שבוע אמר לו, שכנעתי אותו. הביא אותו. ואז אוסף אומר לו, הנה עכשיו אני מביא אותו, ואני עומד איתו אחרי הכותל, דבר איתו. ואז הוא התחיל לדבר איתו, בלמין בוכה ומספר לו מה עובר על אבא, והוא עונה לו בחזרה, דבר איתו בלשון הקודש. כי עד כעת יוסף היה מדבר איתם במצרית. והנה, לאט לאט, אחרי זה אומר לו, אולי אדון יסכים שאני רק אראה אותך לשנייה אחת. אמר, טוב, אני אלך, אני אפייס אותו. הלך לזה, בסוף בא, והנה נכנס יוסף, יושב מולו. לבש בגדים, פשט את בגדי המלכות, הרי היה לובש בגדי שש ומצנפת ואיזה כתר, פשט הכל, לבש בגדים של יהודי רגיל, ובא, עמד מולו. הוא מסתכל בימין, לא מאמין. אומר לו, כן, אני יוסף. אומר לו, בוא תשמע, אני אשים את הגביע באמתחת בנימין, באמתחתך, ואנחנו כך נעשה, וכדי שיתחפר להם האבון, עד שמכרו אותי. ואז עשה איתו עסק. ולכן בנימין, כשהם מצאו את הגביע בתחת שלו, היכו אותו, כתוב שיהודה נתן לו סתירה. אמר לו, גנב בן גנבת, אמא שלך גנבה את הטרפים, ואתה גונב כעת גביע? אמר לו, אתה אומר לי גנב? אתם גנבים, אתם גנבתם את האח שלי יוסף. ואז שתקו. הוא רצה, הוא לא התכוון לבזות אותם, התכוון לחפר להם את האבון שהתחרטו על זה. כדי שיכאב להם. ואז הוא אומר לו, הנה אחי בנימין, וכו'. ואז הוא אומר להם, העוד אבי חי, מה הקשר? לאלף, היה העוד אבי חי, למה הוא לא גילה לאבא שלו עד עכשיו שהוא נמצא? הרי עברו כבר 9 שנים, 7 שנים שהיה רעב, סבא, סליחה, 7 סבא, נכון? ועוד 2 רעב. עברו 9 שנים, למה יוסף לא שולח שליח או מכתב לאבא? אבא, אני חי, אני במצרים. זו שאלה שכל המפרשים שאלו. 3 תירוצים, יש המון תירוצים, אבל 3 עיקריים. אחד, הוא פחד מהשבועה, כי הייתה שבועה שלא יגלו. אז הוא לא רצה לעבור על השבועה. רבנו חיים בן עטר מתרץ, אומר פשוט מאוד, הם היו יודעים מהשליח, היו הולכים למצרים והורגים את יוסף. כי הם גזרו עליו מוות. הם כך טענו, הם לא ידעו שהוא צדיק ושהוא ישר, וזה מעט השם הייתה זאת. וטעם שלישי, כפרה, לכפר עליהם. אז הוא חיכה להם, הוא ידע שככה יהיה, כדי שיהיה כפרה על כל המעשה הזה, ולא יהיה גלות קשה על זה. עכשיו, הדברי חיים כותב, וחיים מצאנז, גאון גדול היה בדורו. אפילו רבנו יוסף חיים מביא ממנו בחייו, הם היו באותו דור, מביא ממנו הרבה תשובות בהלכה. היה גאון אדיר. הדברי חיים כותב שכפי המדבר עליכם, כתב ראשי, אני מדבר בלשון הקודש. מה החידוש כאן? זה אומר העניין שכך. עד עכשיו הם דיברו ביניהם במצרית. והיה מליץ בין אותם, כתוב כי היה מליץ בין אותם, מתרגם להם. ולכן יהודה אומר, דבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, עזוב את המתרגם הצידה, הוא לא מתרגם נכון, אני רוצה לדבר איתך עין בעין. עכשיו בא יוסף, אומר להם, עכשיו אני מדבר איתכם, אני יוסף, מדבר איתכם בלשון הקודש. מה יש, אז אם מדבר בלשון הקודש, מה העניין? אומר דברי חיים, ידוע, שאדם יכול לשנות את קולו. הגמרא שואלת, זה במסכת בבא מציעא, הגמרא שם שואלת, איך אדם יכול, סליחה, זה מסכת גיטין, לגבי גט, קידושין, ואיך אשתו מותרת לו. הגמרא בגיטין כ"ג אומרת, שבתביעות אינה דקלה, כלומר, אני יכול לזהות את השני לפי הקול שלו, אני מזהה את הקול שלו, גם בלילה שאני לא רואה, חושך, אני יכול לזהות, זה פלוני אלמוני, ואני יכול להעיד שזה הוא. אבל אומר הדברי חיים שם במקום, בתנאי שהוא מדבר איתך בשפת האם שלו. אותה שפה שהוא נולד איתה ודיבר איתה כשהיה ילד. אבל אם זו שפה אחרת, זה קול אחר. זה סלנג אחר, מבטא אחר. הרי היה, אם אתה רוצה לדבר כעת אנגלית, ואתה מדבר כמו כשאתה מדבר לשון הקודש, לא יבינו אותך, יגידו איזה אתה ישראל, ישראל, ישראל. אתה צריך להגיד ולעשות כל מיני קולות כאלה משונים, כדי שיהיה כמו אנגלית אמיתית, כמו אמריקאי. זה לא אסור, זה לא טוב. אתה מבין? אז זה נשמע קצת יותר אמריקאי כזה. אבל אתה לא יכול לדבר כמו שמדבר זה. אז הוא אומר, כעת יוסף הצדיק שינה את קולו ודיבר איתם בלשון הקודש, כמו שמדברים יהודי עם יהודי. אז כעת הם הבינו שזה יוסף. ואז הוא אומר לו, לכו רדו מהרו ועלו אל אבי, ואמרו לו את כל כבודי אשר במצרים, ותאמרו, שמעני השם לאב ולאדון ופרעה ולכל ביתו. מה, יוסף מתחיל לשבח את עצמו? מה קרה פה? הוא אומר, אני נהייתי אב ונהייתי אדון ונהייתי זה, והיית קרוב אליי והרדת ותגור איתי בארץ גושן. הנה, וישימני לאב, לפרעה ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. שלוש דרגות הוא שם. מה קרה? אלא הוא רוצה להגיד, יודע, מה הסיבה שהיה צריך לרדת למצרים? הסיבה היה בגלל חטא האדם הראשון. ויעקב אבינו היה גלגולו של האדם הראשון, כי הגמרא אומרת, שופרי יעקב מעין שופרי האדם הראשון. הוא היה אותה נשמה. ולכן, תראה בפרשה הבאה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, בין 130 הוא יורד למצרים. אז זה אותם 130 של האדם הראשון שישב בגיהון. הוא בא לחפר, ואחר כך יבואו לנו ימי השובבים. אנחנו צריכים לחפר על זה. אז הוא אומר לו, תדע, אני אב לפרעה, אני אדון לכל ביתו, אני מושל בכל ארץ מצרים. כל הנשמות הטהורות שהיו וירדו למצרים ונטבעו בתוך עמקי הקליפה, כי מצרים נקראת ארץ טמאה והיא נקראת ערוות הארץ. אני מושל עליהם, אני שואב אותם, אני מוציא אותם, ותבוא רדה אליי, אל תעמוד. בבקשה ממך, תבוא מהר, תעזור לי, ואנחנו יחד נוציא את כל צבאות ישראל אחרי הגלות של מצרים. מה כתוב? יצאו כל צבאות השם. מי אלה צבאות השם? זה נשמות הכי גבוהות שהיו. אתה יודע מה רבנו ארי כותב? מי היה שם? נשמת שמואל הנביא, שמואל הרמתי, היה שם. היה נשמת רבי עקיבא בן יוסף, רבי נוחנן בן זכאי, תיקח מה, מור עוקבה ועוד. לכן יעקב זה אותם, יעקב עקביה. תהפוך את המילה, זה עקביה, בא בעקביה. אחר כך בא ברבי עקיבא, זה גם אותם יעקב עם א', עקביה. אחר כך בא במור עוקבה. כולם אותו, וידו חסד בעקב עשיו. אז הוא אומר לו, בבקשה אבא, הכל תוקן, הכל מתוקן, תבוא ואנחנו, וכאן זה גמרא בבא מציעא, פה ד', הגמרא אומרת, שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם הראשון. הוא היה דומה לו, ולכן זה, ואז הושיב אותו בארץ גושן, ואז חי יעקב עם, והכל היה כמו שצריך. רבותיי, כדאי נאמר מזמור אחד תהילים לרפואת שמואל שמאי. אני הייתי אצלו השבוע. מצב שלו, ברוך השם, אבל הוא זקוק לישועה. ונגיד שיר למעלות יחד עם תפילה לרפואתו. שיר למעלות, נשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאין אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, לא יציל לך על יד ימיניך, יומם השמש לא ירקך, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, שמור את נפשך, אדוני שמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שתעשה למען חמך וחסדיך, אמן מזמור הזה שקראנו לפניך, בזכות פסוקיו, בזכות תיבותיו, בזכות אותיותיו, בזכות טעמיו, בזכות נקודותיו, בזכות שמותיך הקדושים, היוצאים ממנו מראשי תיבות, מסופי תיבות, מחילופי תיבות, מחילופי אותיות, שתרחם על כל עמך בית ישראל, תשלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל.
אמן.
בכללם תשלח רפואה שלמה לשמואל בן גואה רחל, שתציל אותו ותשלח לו רפואה שלמה ויקום על רגליו ויהיה כשאר בני ישראל הבריאים, וקיים בו מכה שכתוב, אדוני יסעדנו על ארץ דווי, כל משכבו הפכת בחוליו. ואמר ואי בנסוע ארון ואומר משה, קומה אדוני ואפוץ אוהביך ונוסו מסניך מפניך. ונכון אומר, שובה אדוני רבות אלפי ישראל, יהיו לרצון עם רפי ויגון בי לפניך אדוני צורי וגועלי. רבי חנניה בן הקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, נר? למי הנר? הרב קול ססון היום, נכון, הרב ססון מרדכי, מדליקים נר לרבי ססון מרדכי. אני אספר לכם מי היה. הוא היה בזמן הרב חידה, והיה בבבל, הוא היה בבבל, והיה קדוש עליון, היה בעל קבלה מעשית, והיה חכם עצום מאוד. ורבי יוסף חיים עצמו כותב עליו ברעדה, אז הלילה ליל וב בטבת, ליל פטירתו. מי מדליק נר ראשון? רבי ססון מרדכי, בעל הספר קול ססון, תהילה לדוד, וחיבר גם דבר ביתו שני חלקים, שהרבה אני מביא ממנו בשיבת ציון ועוד. כן, היה איש קדוש מאוד. נו, הראשון, כמה אמרנו?